שלום, כאן שרון קנטור, ואתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מערכים מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות, לשיחה על אחורי הקלעים של העבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום, וכמובן ההוצאה לאור, והפעם נמצא איתנו הסופר, המתרגם, ונפש השואה, עודד וולקשטיין, שלום, מה שלומך?
היי שרון.
איזה כיף שבאת, ישר קלעתי אותך שם וזהו. לא, אבל אני חושבת שבאמת, ניסית הרבה שנים להתחמק אולי מעמדת הסופר, אבל לרגל...
אני ממשיך להתחמק.
תמשיך להתחמק, אבל אני מחזיקה כאן שני ספרים ששמך מתנוסס עליהם, שיצאו עכשיו, האחד יצא ב9 נשמות, ולכן לא להתייחס אליו בכלל. הוא נקרא תעלומת סודות היורשת, ספר נהדר, והשני יצא כאן בפרדס, הוא נקרא מחרסם, וגם יש לו כותרת משנה, סיפורי אימה. מעט עודד וולקשטיין, אז אני מסיקה מהמילה מעט, ומשמך שכתוב למטה, שאתה אכן אחראי לספרים האלו.
אחראי, אבל להיות שכל חיי הייתה לי בעיה עמוקה עם קבלת אחריות, אני עדיין מעדיף לחשוב עליהם כתרגומים, ממקורות הלאומיים, זה נכון, לפחות לא לגמרי מאותרים.
כמו ספרי תקשור כאלה, סט מדבר.
לגמרי, הוא היה פעם ספרים של ויטלי שטרייבר עם איזה חייזרים שעצלו לו את השראתם בבית מלון בזה לילה בודד, לגמרי מתאים לי. כן, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל את יודעת, כל המהלך הגותי מתחיל מחבורה של נערים ונערות שקיבלו מאמא ואבא את הפתנה הגדולה מכל, את הזכות לומר אני, והמילה נבח נתקעת להם בגרון, ומרי שלי וכל השאר מתחילים במקום של אמא, אבא, תודה, אבל החלום שלכם הוא הסיוט שלנו. אז אני באמת, מבחינתי זאת הרחבה קצת וולגרית, יש להודות, של מפעל התרגום. אני בונה על דוד שפרויקט לאבקרפט שלו ישביט כמה שיותר מהר את המהלך הזה, ויחזיר אותי לדרך המלך של התרגום.
מתבשל כאן פרויקט לאבקרפט?
עשינו כבר.
כן, יש את הדבר הנהדר הזה.
כן, אבל צריך למען להגנות להודות שהגרסה הראשונה נחלה כישלון מסחרי צורב, אחר כך דוד בתושייתו המורית.
אבל זו הוצאה מחודשת, נכון? של משהו ישן.
בדיוק, את שני הספרים.
נכון, נגיד רק מה שאנחנו ברדיו, אז נגיד שיצא, אני חושבת לפני שנתיים, שתי נובלות, סיפורים ארוכים של לאבקרפט כאן, והוצאה יפהפייה. אוקיי, אז מה עוד צפוי בעניין הזה?
אני לא יודע, דוד יש לו מחשבות, אבל חשבנו על באמת לפצל בין כמה מתרגמים, כך שבתוך שנה היו לנו כמה לאבקרפטים. אני כמובן כתוב ליבי בעצלות, הולך לבחור את הנובלה הכי קצרה.
אבל אז תוכל להעריך אותה שם. הרי אומרים עליך שההפך עם מה שטענת, שאתה דווקא מוהל את המכניס הרבה וולקשטיין אל תוך הלאבקרפט.
זה בסדר גמור, כי אז האליבי מסודר, אני רק אתרגם, אני לא אתפרק. כרגע שמבטיחים לי אליבי, אין לי בעיה להפיל חללים בעשרות. באמת, לאבקרפט, אני מוכרח לומר שזה באמת רגע שאני מניח שרק עליו אני ארש גיהנום. כשתרגמתי את קריאתו של קטולהו, הראשון בין השניים, הגעתי לרגע התגלות של קטולהו, מי שלא יודע, זה מפלץ עתיק יומין שעקוד לקרקעית הים. הוא חי בעיר הרקובה רליה, ושם הוא משלח תשדורות למחותיהם של אומנים, שורים ויוצרים, כדי להכשיר את עלייתו מן התאומות, כדי להעמית על האנושות שואה של עונג ודם. כך ממש. והספר הוביל לקראת הרגע שבו קטולהו ייעלם ממעמקים. וחיכיתי לו, ואני יושב, אוגוסט ארוך ומצטלהב, אני נאבק בפרוזה, באמת, הארכאית והחגיגית של האבקרפט, ואז הוא עולה, ויש איזה קציפה ג'לטינית, איזה ביאבוע, איזה גייזר קטן, זרזיפי, איזה שני מלאכים מתעלפים, ואישה נזקקת למלכי הרחה, והספינה קצת ניסתית עם הסדולה, ופה ושם, והוא חוזר למעמקים. אני אסור את הרגע, שאני אומר, רצים רגע, רגע. אני יושב פה חודשיים, מקיז את דמי, בעל הבית שלי, מתמהמה מאוד בהתקנת המזגן החדש. אני כאילו מזיע את דרכי במהמורות לשונחה עודפנית. וככה זה נגמר, לא יעזור. ואז אמרתי, אני בסדר, לאבקרפט יש המון יתרונות עליי, הוא סופר, אני לא, הוא גאון, אני לא, ויש יתרון אחד, זמני. הוא מת, אני חי. הוא לא יודע עברית, אני כן. שינסתי מותניים וכתבתי 2-3 פסקאות בלאבקרפטית שוטפת.
קבלו.
ואני מוכרח לומר שאצלי, כשקטולו מגיע, הוא מגיע, אני עושה לו כבוד. נזלת ירוקה וקציפה ממוגלת ומיליון קיבים ושלפוחיות, והקרבתי מלאך או שניים, ונדמה לי שאחת אנשים לא נאורה מלפונה, למרות, אז פקח מזה הערכה שלא יחרה לבוא. כן, קטולו העברי, הוא קטולו שמכבד את מעמדו ואת ה... מיתוס הנקשר בשמו. זה היה מזמן, יכול להיות שהיום הייתי מהלך
מתונות. הייתה נזהר?
כן, אני חושב שעם השנים אתה... אבל כן, זה הרגע.
אוקיי. יש עכשיו, אני חושבת, יותר נכונות, או אפילו, לא רוצה להגיד דחייה, אבל של רעיונות לאבקרפטים בתרבות הפופולרית. אתה יודע עליהם?
אני יודע, מפה ומשם, משחקי מחשב, מוזיקה, משחקי מחשב לצערי, זה עולם שקצת התנתקתי ממנו בשנים האחרונות, אני אשמח, תהיה לי זמות לחזור אליו. יש בכלל סוג של דחייה גותית, ולאבקרפט, אני חושב במיוחד, נגיד, אני לא בטוח שיש כזה עניין פה עכשיו, מעבר לחוגים אקדמיים, שהופכים אותו לזה אורגיה לא נדלת של פרשנות, שזה בסדר גמור, אבל לאבקרפט חי... חי ממש. זאת אומרת, אם להמיל לדוד, אז יש דרישה של ממש.
אני חושבת שגם דברים שלא מרפרים עליו באופן ישיר, אבל נגיד סדרות פופולריות כמו Stranger Things, הן בסך הכל מאוד 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 לאבקרפטיות באופי שלהן, בעיקר ברעיון הזה של המשהו הרוכש למטה, שבעצם כל הזמן שולח זרועותיו אל העולם שלנו.
נכון, נכון.
אז אני תוהה מה אתה חושב בתקופתנו מעלה כך את הדברים האלה.
קודם כל, אני חושב שבעיקר לאבקרפט, יותר מפה, זה סוג של חזרה, אם גם באבית, של מושגי הנשגב. כלומר, הפרוזה של לאבקרפט חדורה, השתאות נעתקת נשימה מול הגדול יותר מדי, מול העמוק והתמיר והסודי. כלומר, הסנטימנט הבסיסי הוא סנטימנט דתי מיסטי. והנשגב משחר יסודו, יש לו ברית עם הנקלה, כלומר, עם הנפל והאם תני, כלומר, הוא לעולם, בדיוק, לעולם זה איזה מחול מתואם צעד של הנפלא והאם תני, כלומר, זה סוג של, גם בצורות הקלאסיות של הנשגב, זה סוג של כמעט סימולציה של מוות, שעל חורבות הקבר הטרי שנכרה להכרתך, למידותיך הטובות, לחושך הבריאים, ליצר ההישרדות שלך, באמת, פורצת איזו השתאות אקסטטית, זו מכונות להימוג בלא נודע ולהאסף אל המוחלט, לפחות תאסוף אספות זמנית
ומבוקרת.
בדיוק. זאת המילה. כן, קאנט אומר, אם אתה על סף תהום או על סף, אני יודע, איזה נהר שוצף ואין מעקה, אין יסוד להשתות, אין אפילו יסוד לאימה במובן האסתטי, כי אתה חרד להישרדותך.
אין את הרומנטיקה,
מרחק
הרומנטי.
בדיוק. אני נותן לי שאלה של... של תיווך, דה ככל שיהיה, פריך ככל שיהיה, מתתה ככל שיהיה, הוא תמיד צריך להיות. עכשיו, אני חושב שיש בלאבקרפט, חוץ מהסנטימנט הזה, עוד כמה נימים שמפתיעות בהתקנות ובתחכום שלהם, למשל, פעם אחר פעם, קסול הוא, אוקיי, איך קסול הוא מתפרץ על החיים שלנו? פעם אחר פעם הוא עושה את זה, באמצעות מודלים אסתטיים או אקדמיים, כלומר כנסים אקדמיים, מאמרים, מחקרים, שליחות מחקר, מודלים אסתטיים, פעם אחר פעם הם זירת ההתגלות של קטולו, כלומר הסובלימציה, דווקא הסובלימציה האסתטית או האקדמית שאמורה הייתה למתן, לתת סימנים, לגלם את המוחלט, היא זאת שמוליכה אותו לעולם, כמעט אפשר לחשוב שיסודו, הורתו של קטולו באיזה כנס אקדמי משמים באוניברסיטה, וזה נורא נורא מעניין, כי הוא לאבקרפט אומר, זה לא איזה ניגוד בנאלי בין טבע לתרבות, לא, במובן הזה, זהו טבע התרבות שמגלה פעם אחר פעם את המפלצתי, אני שאני קורא אותו תמיד נזכר, סצנה מבחינתי פרדיגמטית בוורטיגו, שהיא רוצה לגמול את ג'יימס סטיוארט, נדמה לי, מפחד הגבעים שלו, ואז היא אומרת לו, בוא תעלה על כיסא. ואז הוא עולה על כיסא, ומד בעיניו את המרחק מהכיסא לרצפה, ורואה כי טוב, נכון, לא מתים. אמרת לו, הנה, אתה רואה, זה מדוד, זה בשליטה. אבל אז, בגלל שהוא עומד על כיסא, העיניים שלו שטות אל החלון, ואז הוא זורק את המצלמה, ופתאום אתה מגלה לאבותך, ולחרדתך, בעצם המרחק בין הכיסא לרצפה הוא נפילה מרסקת איברים, ודווקא המהלך התרפויטי הסובלימטיבי, כמובן מסתחרר ונופל מוכה בלהה, ודווקא הסמל, דווקא המודל, דווקא המהלך הטיפולי, התרבות, ככלות הכל, הספר, הטקסט, הופך להיות מחוז של אימה מוחלטת. וזה באמת, באמת פרוצדורה גותית טיפוסית, גם באיש החול. בסופו של דבר, המטפלים, הפרשנים, המשקחים, המרקחים, המתווכים, הם המוליכים האולטימטיביים של, של, של האימה. כלומר, אתה מגלה פעם אחר פעם, שאם טיפול מהכיסא, לרצפה, אפילו אם היא מרופדת במוח פרדסי שכזה, חזקה עליך שזה ייגמר בריסוק איברים גמור.
לא, אמירה או כך חתרנית, כאילו לגביהם את המציאות שלנו, שהוא כך כולה מרופדת במטפלים ומטווחים, מגשרים, שהם בעצם כולם פורטלים קטנים אל, ה, אל, ה, אל האופל הזה.
לגמרי, אצל אף כזאת, באמת חלק מהתודעה הפרנואידית היא שכמובן בעיקר האומנים, שהם שליחי המצווה, של כתוב לא ירצו או לא ירצו, הם בעצם מכשירים ומקדמים, מתקינים את האנושות לעלייתו הסופית ממעמקים, שאולי לא תקרה לעולם, כי עוד יצירה, עוד פסל, עוד כנס אקדמי, ויהיה בסדר. כתוב לו כבר יבוא על דרך הפיזור, כשהוא מגולם ותבוע
ביצירה. תבוע בתרבות עצמה.
כן, בתרבות עצמה, בדיוק, במהלכם המתפזר של אלף שליחיו שלא מדעת, שממלאים את המסכים ואת הספרים. כן, זה כמעט כמו קיסר המת של קפקא, כן? בשורתו לא צריכה להתפענח, הוא לא צריך להיוולד מחלש. אלף השליחים שנושאים את סמלו על חזותיהם הטבועים ברשומה של שמש קרה ומצוירת, מוליכים את בשורתו באופן מספק דיו. זה בסדר, צריך להמשיך לצייר, לדמות, לחשוב, מעט מעט, צעד אחר צעד, אנחנו מכשירים את מלכותו של קטולו בעולם. הכל בסדר.
יופי, זה מרגיע. אתה נמצא בצומת, אבל מבחינה ישראלית, שהיא צומת אפשר להגיד לא פופולרית, בלב ה... כי גם אימה כשלעצמה, שוב, למרות שהיא כמובן שישראל בעיניי היא רוויית שערים כאלו מהסוג שדיברנו עליהם, אבל באופן מוצהר ישראל היא לא מקום שמחבק אימה לסוגיה, והיא גם מקום שמתנער מסלסול שפתי, כמו שלך, ממש כאילו זה מחלת אור.
כן.
אני חושבת שהמילה הישראלית אולי השימושית ביותר היא לצורך העניין. היא רק איזה מין העברה כזאת שהיא אומרת הכל. היה זה יכול לשמש אנשים להרבה מאוד דברים. אז איך מצאת עצמך בצומת שבה אתה ניצב כמעט לבד?
שאלה מצוינת. אלף זה נכון, אתה כלומר מרגיש מפלס קוצר רוח הולך ועולה. כלומר,
אל תענה על עצמך, אתה יכול להיות גם על התרבות, להגיד למה היא כל כך לא מחבקת לא את האימה ולא את הפרקוס השפתי.
אני חושב שאנחנו חיים ברגע שמחפש באומנות ובכלל את קיצור הדרך אל המעשה, את קיצור הדרך אל הכיכר, את קיצור הדרך אל ההצהרה אחת משמעית אל המציאות, פשוטו כמשמעות, כלומר אנחנו, בוא נאמר כך, אם נחזור רגע להצהרות המודרניסטיות של אליוט, שאומר, מבחינתי בשירה שפה היא לא עוד חלון שקוף או כזה שמספק אשליה של כיפות, משל כאילו אנחנו יכולים לחלץ ממנו את המציאות בגולמיותה לא מתווכת, אלא ויטראז', כלומר זכוכית שמשתברת למשחק עצמאי של זגויות הצבעונים ומספקת לנו איזה קומפוזיציה עצמאית שמחיתות המציאות משתבררות באיזה מכל עבעים, כלומר משהו שהוא לא. אז אני מרגיש יותר ויותר איזה מין נאיביות משונה שהתנאים הכלכליים והטכנולוגיים ואחרים כנראה מפרים מאוד את התגבשותה, כי בכל כולם רוצים חלון. זה מין אשליה, זה מין אשליה של הנה המציאות מיידית, לא מתווכת, נוכחת כפי שהיא. ואני מוכר לומר ש אני בונה ויטראז' כי מבחינתי, וזה כבר באמת עניין לגמרי אינטימי, זה לא עניין של תפיסת עולם מושכלת, המציאות היא ויטראז'ית משחר היותה. כלומר, אני בונה ויטראז' כי אני חי בעולם שהוא ויטראז'י, עוד בטרם בניתי, אני בונה ויטראז' קטן, חקייני, דל אמצעים כדי להגיד משהו, לקלוט משהו באמת, מהויטראז' הענקי שמבחינתי אני לחוד בו, יחד עם חבריי המתמעטים. זה נכון שכן, יש איזו תביעה ספרות שתתנשל כאילו לכתיבה בכלל, אני חושב שתתנשל מהחטוטרת המכבידה הזאת של התיווך, תספק אשליה של מיידיות. כאילו, עצה דרכנו אל המקום שבו המשמעות מתברר, את המציאות כאילו מתבהקת בחיתוב חד משמעי, קובע וסופי.
בעיניי שם יש יותר שקר ואשליה. כן. וניסיון לחיקוי מציאות כמות שהיא.
נכון, גם אני חושב שזה כאילו, בלי להיות את זה, אבל במקום הזה מה שעושים מן הסתם, אז משפלים, דימויים כבר מעוקלים למחצה של המציאות, ערוכים, מותקנים, קליטים וכו' וכו'. אבל באמת, אני אף פעם לא חושב שספרות צריכה להוות או להציע קיצור דרך לכיכר. להפך, ספרות שקראתי, אני זוכר את עצמי, יוצא מהספרייה, ופעם ראשונה שאני גונב את הגבול לסקציית המבוגרים, לוקח אדגר אלן פה, בתרגום אהרון אמיר, לא מבין שום דבר, קורה, אבל מרגיש שבאיזה אופן הגעתי הביתה. כלומר, מה זה הגעתי הביתה? הדרך על הבית באותו יום ערכה והתמשכה, הלכתי לאיבוד, הצעדים הפכו כבדים ואיטיים יותר, והתחלתי להרגיש שהאוויר סביבי נהיה מין מים כבדים ועומדים שאני צריך לשחות בו את דרכי הביתה, אבל זה מה שעושה סיפור טוב, הוא מעריך את דרכך הביתה. אתה לא חוזר לבית שבו אתה גר, או אם אתה חוזר, פתאום נדמה שהחליפו מפתח, או מכניסים אותך, או משהו כזה. אז, וגם, את יודעת, אני מרגיש שבחינתי, גם דברים שאהבתי, שאני אוהב לתרגם, זה קצת איזה מין מאבק מתמיד, בתחושה שהמציאות היא נימית ודקה, שהרקמה שלה, אתה רואה, לא משנה מה אתה מסתכל, כמעט איזה תאוצת יתר של תאי החיים, היא כאילו מתרבה ונכפלת ושואטת ומתגוונת לפעמים בתאוצה כמעט סרטנית. ואת יודעת, אני באי נזכר ברגע הזה בדיקנס, בתקוות גדולות, שהוא לומד לדבר, הוא כאילו מאגר מהעולם אל המילון, כמו כולנו. ובפסקה אחת הוא מגלם את כל האבל והמחאוב שבהגירה מן העולם עולם הביצה מתפרט לאין קץ, באמת, של הקדם שפה, שהוא כמובן לא יכול אלא לגלם אותו בשפה, הוא מדבר שם, והכל שם מפורץ ומחורץ, יש שם איזה רגע היזהרי לגמרי של דיקנס, ואז הוא אומר, ועכשיו הוא יודע ש תתה, הכל המתפרט והמתפרץ, המפורץ והמחורץ הזה, הוא הביצה. ואתה מבין כאילו איזה, אתה מבין את הגלות הזאת אל המילון, אל השיום, אל החתימה, הפקיקה הזאת של המציאות. אתה מבין שכאילו דיקנס אומר, מה שאני עושה כסופר, אני מנסה באמצעות השפה, כי זה כל מה שיש לי, לשקם, לחתור לשוליים, כבר נשכחים להם חצה של רגע לפני הגירה הזאת, רגע לפני השיום. אני רוצה לשכוח איך אומרים עץ, כדי לעבוד לרגע, לא רוצה להשתגע, לעבוד לרגע, זאת אומרת שאין כאן עץ, יש פה איזו הסתרגות רבת פורות של נימים ועלים, משתברויות אור וכתמי אור צל ואמירים ופורות וצמרות, ומה זה השפע המדביר הזה, שעוד שנייה, אם אני לא אקרא לו עץ, אני אקרוס תחתיי, בסוף כן, בשרית כוחותיי, אני אומר עץ, אבל אני חושב שכותבים קוראים כדי לייסד איזה מין איים מלאכותיים של המנזה, שבתוכם פתאום לא תדע שקוראים לזה עץ, וזה מפחיד נורא, וזה נפלא ממש, שפתאום אין עץ, יש איזה סחכרה משתברת של כתמים ופורות ובדים ופרטי פרטים, והמציאות מתנפלת עליך ואונסת עליך, את הריבוי הלא ניתן לאילוף שלה, ואתה נתינה המותש. אז קצת לשמה.
כן. הרבה ממה שאמרת עכשיו בתשובה הזאת בעצם נוכח בכל הסיפורים שיש במחרסם. תכף ניגע בשאלה אם אתה מסכים להגדרה שלהם כסיפורי אימה, אבל באמת בעיקר מה שאמרת על השכחה, שאולי היא, כן, אפשר להגיד שזה הנושא של סיפור שלך, זה באמת קצת, קצת יומרני אולי להגיד, אבל הסיפור הראשון הכמעט נובלי, יחסית לאורך שמקובל עכשיו, שנקרא המרגן רגליו שבורות, אך הוא מסרח אותן לכל מקום, אז העניין הזה של השכחה כידיעה, mm-hmm. הרגשתי שהוא נושא מאוד מרכזי בסיפור הזה, וגם העניין הזה של ההחלפה של האני, כלומר, דיברת מקודם על ההגדרה הגותית של הנתינה של האני, והעדיפה של הדבר הזה. נכון? זה שני דברים שאפשר להגיד שהם פחות או יותר נושאי הסיפור הראשון.
כן, במידה רבה. אני חושב שכן. קשה לי לחשוב על זה קונספטואלית, כי באמת נקודת המוצא לסיפור הייתה חנות צעצועים אמיתית בקינג ג'ורג' שרציתי נורא לתאר אותה.
אני יודעת איזו חנות זו.
אז תגידי.
אני יודעת, היא חנות צעצועים בקינג ג'ורג'.
בדיוק.
עם החלונות המגובבים האלה.
לגמרי. שהיא באמת מתברכת באיזה דוק מתוק של הזנחה והזובה. אני מודע שאני אוהב מקומות כאלה, הם הולכים ונעלמים מהעולם, כאילו ככל שהוא נהיה יותר ויותר תאגידי ומתוק.
מסודר.
בדיוק ככה. אבל באמת זאת חנות בדמות השכחה, במובן מסוים. אתה נכנס שם, אתה באמת יכול להרגיש שהשכחה היא לא רק התשליל של הזיכרון, אולי להפך, כלומר, השכחה היא עניין, היא מהות, יש לה צורה ומתאר וצבע ונפח ומוחשות. אני מוכרח לומר שהחנות הזאת החזירה אותי, סליחה שאני עונה בצורה לא רגותית במיוחד על זה, היה לי אוסף מחכים ענקי שהייתי ילד, ועכשיו זה מחק, זה אמור, אבל הם היו צרורים בקופסאות, ואז הלכתי לצבא, ושכחתי, וחזרתי כבר שנתיים או שלוש, ופתחתי אחד, אני לא אשכח, לא אשכח את המראה הזה, קרה משהו שאני קטונתי מלפנח את מהלכו הכימי, אבל המחכים התחילו לעשות שם אהבה, וכנראה בגלל שהם היו סגורים, והחום והשד יודע מה, הם התחילו שם להתבצק ולהסתחס ולהסתרק ונוצרו שם, נגיד, תחשבי על האורגיה של 10 מחכים שלא יודע, הם הגיעו מהקצוות שונים של הקופסה, לא יודע, כאילו, יש לנו איזה כושר תנועה.
אני באשת לספר סיפור אמיתי, וגם לי היה אוסף מחכים, אבל רק אצלך, העובדה שזה אוסף מחכים, כלומר, דברים שגם מוחכים זה, מוחכים דברים בהגדרתם.
לגמרי, לא,
אז זה... רק היא יכולה לשאת כזה מטען.
זה בדיוק אני רוצה להגיד, שבדיוק העולם של המחכים, זאת אומרת, זה העולם כתוב לגמרי, כלומר, את בוטח ותורש שם היסטוריה של אהבה, זאת ראיתי מי זה, ואהבות ופרדות, והכל הצטמק והסתחס, אני מוכרח לומר שבסוף, ברגע של חולשה, היה לי חבר שבא לבקר, אותו לו חברה יפנית, עד היום אני זוכר את שמה, נאנה אהודה שימה, והיא אמרה, כמה זה יפה, ואולי גם כי התחזוקה של הביבר, האורגיאסטי הזה הייתה גדולה עליי, אמרת לי, את יודעת מה, נאנה אהודה שימה, את יכולה לקחת. ואני מקווה שעד היום שהאוסף הזה...
מוצג איפשהו.
הוא פשוט ממשיך לפרוא ולפרוט ביפן הרחוקה.
סופח עליו עוד מחכים.
אבל זה נכון. כאילו, אני חושב שכאילו גם, זה מתקשר גם באמת לעמדה הספקנית כלפי האני שבסיפור הזה, אם להיות שנייה, זה באמת מתגלה כסוג של האני, הזיכרון, ההיסטוריה, אפילו הכאבים כסוג של סימפטום בדיוני של השכחה. אני או כאילו עמדת הפנים של השכחה שמתקלפת ונושלת במהלך הסיפור. אני חושב שהצנה הגותית באמת אולטימטיבית, אם להיות ויקטור פרנקנשטיין עומד מול המפלצת. אז ההצעה של המפלצת היא בה, היצור, ובמקום שבו ויקטור ציפה לבבואה לתושה, לאיזה מראה חטובה, שקופה ומאשרת של זהותו הבוהקת באור היקרות של חד פעמיותה. מה שהיצור מציע זה קבר אחים של סימנים מתים, זה גיליון המחלה, גיליון ההרשאות, התוסס, כן? של המצאתני, הסדנה המתונפת של הגניבה והעתקה והמלכוח והשלל, וכל מה שאנחנו לוקחים ושוסים ומעתיקים ומחליבים ותופרים ותפרים גסים, כאילו באמת ההיסטוריה המבזה של המצאה עצמית. וכמובן שוויקטור שכאילו מסור לצורך המובן שלו במראה שתשקר לו את הלחידות החד משמעית של בדיוניות זהותו, לא יכול לאמץ את הדבר הזה, אבל מבחינתי הרגע הגותי האולטימטיבי, זה מרי שלי שבהקדמה הגנוזה לפרנקנשטיין, הזאת שבעלה שלי הורה לה לשיר במגירה, אבל אז מקץ 12 שנה, אחרי שהוא באופן נוח מת בתביעה, אפשר לפרסם אותה באחת המדורות המאוחרות, שהיא אומרת, אתם רוצים לדעת מאיפה הדבר הזה הגיע. וזה המקום שהיא אמורה להגן, לא זכיתי מהאום ההפקר, והלכידות והעצמאות והיחידות של העומד, ולתבוע יחסי בעלות, ושערות, משפטיים, אסתטיים, אתיים, על היצירה. היא אומרת, לא רק שלא זכיתי, אבל זכיתי באור מאלף הפקרים, ויש שם איזה מניפת טווס נהדרת של מהשכנים, וקצת פולקלור, וקצת הסיפורים שסיפרנו בפיקניק, ומדע פופולרי, ומיתוסים, וסבתא סיפרה, וחלומות, ובלהות, וסיוטים, ושמועות, כאילו, מאלף הפקרים, מאלף חורי ניקוז, כאילו, כמו שג'ויס יגיד לימים, אני חור ניקוז סתום בעיר גדולה אחרי הגשם, בדלי סיגריות, מסטיקים, עטיפות של נתקים, סתם בוץ קרוש, הכל מתנקז. אז לא זוכר מה הייתה
השאלה. אתה חווה את האני שלך גם כן כזה, כמאוד מאוד דיפוזי נקרא לו? הוא לא, אין לו גבולות או כך מוגדרים? ואולי גם לכן יותר נוח לך כמתרגם? כי כמתרגם יש יחסים עם משהו, עם מישהו?
לגמרי, אני חושב שאין כמו שמחת התרגום, כלומר, אני מוכרח לומר שאני באיזשהו אופן כמעט, טוב, איך בעצם נדחקתי לכתיבת תרגום ספר בשם הבאז, והתאהבתי התאהבות של בייקר ממש פיזית, ממש פיזית באישו, בסגנון לא היה לי כזה, ואז היה לו עוד ספר, גבעת הקיץ, הבאז הצליח למרות רוחו של ישראל קרמל היקר שרואה בכל הצלחה סוג של התפייסות וולגרית עם עמות מידה תל אביביות גסות, אז למרבה הקלה את גבעת הקיץ קרו שלושה אנשים, אז הכל שלום למקום ושלום, ושגרת ימינו בקרמל השתקמה, אבל אני חושב שאני חייב, את הספר השלישי של בייק, חייב, וכמו בחלון הפתוח של סאקי, אני יושב, ישבתי את השנה שנתיים ליד החלון, וחיכיתי שכל צלצלת הפעמונים יבקיע את הערפל, ובקר ישוב מן הצייד, ובא מתחתו רק בשבילי כמובן.
איזה עורב עם קוש על החלון עם הספר השלישי.
הספר השלישי, עכשיו, אין ספר שלישי. אז מישהו תרח והביא לי, ראה לי בנצוקת היומנים. מה שיש ביומנים זה רק תיוטות של שני הספרים הראשונים. אין כלום, אין, לא יהיה. ובמובן מסוים אני מרגיש שנדחקתי לכתיבה כדי להמציא את הספר השלישי. בגלל סוג של תקלה, סוג של איזה קיבעון אבל, שנגרם לי בעקבות אוזלת יצירתו של בייקר. אבל באמת, כן, אני יכול לומר שהעונג של השוב, אני חושב שכשאתה לא, כשאתה מתפקד בזירת הפשע של היצירה, אבל תחת האליבי הנפלא הזה של התרגום, כלומר, אני רק משמש בארמון של מישהו אחר, אז אני מרגיש שאני יכול להרשות לעצמי הרבה יותר חופש, חופש של משרת, שפה ושם עושה חומר משלשל בחוס היין של אדונה, ואפילו מסתרע בפשוט איברים על מיטתו, כשהוא נוסע לסידורים בעיר, ושולח יד חמדנית על עורפה של בעלת הבית, אבל אלה תמרונים חמדנים של משרת, שאינו יודע את מקומו, וזה נהדר, וזה כיף, ובמה לזה אני באמת מרגיש שאני נגוע ב, מבחינתי באמת איזו אינטואיציה גותית מקורית. אני זוכר את הרגע שבו עברתי מלהיות מתרגל באוניברסיטה שתנו לי קורס. הריבונות היא באמת איזה מרחב צר ושומם לעומת באמת החופש האין סופי, כושר האלתור וההמצאה שאתה יכול לעשות כשאתה,
שהוא נובע מחתרנות תחת אדון תמיד?
ואז את יודעת, הגותיקה בהגדרה היא פרודית, אבל אנשים חושבים פרודיה, חושבים איזה מהלך של הלגה או צחוק, לא, אבל יש משהו, מה זה פרודיה? פרה אודוס. אני מתקיים ליד השיר שלך, אני ליד ההערה שלך, אני ניזון מפסולת הייצור, אני חייה להפרוש עוד שלך, אבל וואו, מה שאני יכול לעשות, יש בזה כמובן איזה אלמנט טריקסטרי, כי מה עושים על גבולה של ההערה? מוכרים לילדים תמימים צעצועי חג מולד מקולקלים, עד שהם מגלים שזה מקולקל, עוברים כבר לרמות בהערה הבאה. אבל כשהתחילו באמת את יוצרים הגותים הראשונים, אז הביקורת הייתה, בצלק מסוים, שאמרו, רגע, זה דומה לסיפור חניכה הקלאסי, אבל זה איזושהי השלדה נבזית של נוסחים שאנחנו ראינו בתפרותם, במקום לשמוע פתאום את הסיפור עוד השן, המלא, המפורקס, פתאום קרקוש עצמות השלש של הנוסח מצלצל באוזמנו. מכל שלדים, כולל באמת הדבר הנפלא של הגותיקה, של ויתור גם על הנוירוזה המגרדת של המקוריות. כאן אתה מאמץ את הקונבנציה, מתמסר לה, אני חושב שזה מה שפחות ניסיתי בהצלחה חלקית.
אתה מנסה, וכל פעם,
אני מנסה ולא מצליח, לא מצליח, נכון, לא מצליח, אבל אני חושב, אני אומרת לומר טיפה יותר, יש לי חברה שקראה בבוזקה לקובץ הזה טלוויזיה, אני הייתי אסיר תודה להגיד את זה, כי אמרה שזה כזה, כן, כפילים, צללים, אבל נכון, אני מוכל לומר שבסדר, אני צריך עוד להשיל על הרבה שכבות כדי לאמץ בחום ביטי מסתבכת הקונבנציות, באמת את ארגז הצעצועים השבורים של המסורת הגותית, אבל אני ממש מקווה שאני מתקרב לשם. בינתיים בהצלחה מדודה, אבל אני ממש ממש רוצה, הפעם הספר הזה למשל נולד מרגע כל כך מובהק, שקיוויתי שאני כבר אבוא באמת אל המסורת הגותית כקפצן שמבקש מחסה ללילה, ואין לו שום טענות הישגים, פשוט רוצה לטמון את ראשו סבא הנדודים בין שדיה של פונדקאית מיטיבה, שאפשר להשאיר את הדימוי הזה.
אצלנו אפשר להשאיר אותו.
בפרדת כן, מותר הכל, אבל אני זוכר, זה מכתב כשהתחילה, היה סוף תקופת הקורונה, איזה רגע שבו אדם וסמין כבר היו במקומות שלהם, הייתי בחלט מקטר, באמת היה זה רגע שבו איש לא רצה ממני מאומה, ואז אמרתי, טוב, אני אלך לשחות בים, בבקרים. ואמרתי, זה מה זה, אני אשחה, ואז אני אנוח, ואז ככה אני אעביר את יום, ואז הלכתי לשחות, והייתי יוצא לחוף סחרחר ומתנודד בצורה קשה ממש, מגשש דרכי באיזה עיוורון סחרחר לעתיק, ואז קראתי באינטרנט שיש תופעה נדירה, איזה פרומיל של אוכלוסייה של ורטיגו בעת שחייה בים בגלל התנודות והמתאר הלא אחיד של הקרקעית, היא אופיינית לנשים אמריקאיות באלפיון העליון. אוקיי, תורת אישה אמריקאית באלפיון העליון, בוא נראה מה אני יכול לעשות עם הזמן שלי. ואז אחד יכתוב את הסיפור הראשון, ואחרים כבר באו בעקבותיו. אז כן, אני מקווה שיום אחד אני יכול לכתוב סיפור אימה כהלכתו.
קלאסי, מה שנקרא. אבל פה כן, אתה מתחיל, נגיד, יש אחד, יש בהם את הכל, משהו באמת כל כך קלאסי, כמעט שזבטי בחלקם, שאת הכל, הכל המתקשר, הנקישה על הדלת. ואז, כאילו אני אציע שמשתלט עליך איזה שד שלוקח אותך מהמקום הקלאסי, לאיזושהי תהום עוד יותר עמוקה.
כן, שד, בסדר, נכון, הוא מבין עושה, כן, יש איזה, אני מקבל את התיאור, מה גם שהשד הזה מלא, עוד הסיפור הראשון עומד, אבל את הסיפורים הבאים, הוא הולך ומשחית את הזה, עד שהוא מדרדר אותו לשפל חסר תקנה לקראת הסיום. כן, זה נכון. מה אני אגיד? לזכותי התחוקה והמסוימת, אני מתי תלות באילן גבוה מאוד מאוד, אני חושב שבאמת, סופר שאני אדגר אלן פו, מורה ש לא מצליח ללמוד ממנו, אבל
נכון, מסתבר רסניג מסע שבעצם מתארת יותר מה קורה את היחסים שלך איתו באיזשהו אופן.
אני אומר לכם שאני אמץ, אם יש לי ראתה את הקורית ואמרה, מתי אני כבר אשמע ממך? אני אומר לך שאני חי, מתי? אבל אצל פה אחד דברים יפים שמצד אחד, באופן וירטואוזי, באמת, הסיפורים רובם, באמת, גזורים על פי מודל פרנואידי, נוירוטי, ובאמת מטפלים להפליא, עובדים בסדרים, הלשון והכל, ובגבולות השאנר, ואפשר, ומזמינים מהלכים, פרשנים, פסיכולוגים, פסיכואנליטים, ואנחנו יודעים שהמדף כבר רווה עד להתפקע. אבל, אחד הדברים המדהימים מפה, שיש כמעט בכל סיפור איזה רגע, שבו אדרת הסיפור ומלאכת התלעים הפרשנית הנמשכת ממנה, לא נמשכים מתחת למכונה, ואתה אומר, טוב, בסדר, אז סיפור נתפר, תפארת, בוא תגמור. ואז המכונה ממשיכה לתפור את עצמה לשולחן העבודה, תח, 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 תח. ואתה מבין שכל הסיפור שהתפתית להשקיע בו את עצומותיך הפרשניות, ובאמת בלכודת הפתעים הפרשנית שדורות על דורות נגפים בה והמשיכו לנגף בה כנראה עד כלות, באמת לא היה אלא פני שטח אנושיים שמשהו עמוק ותחום ואלמוני יותר סיגל לעצמו כדי לדבר איתך בלשון של הסיפור ולעורר את בלוטות הפרשניות שלך להפרשה שמשהו שם במעמקים כנראה ניזון מפרש עמלה המוגזם, אבל בעומק יש שם איזה מוזיקה, איזה ריתמוס עירום, באמת כמו שעון של לוח הספרות נעקר ממנו, מין זמן שכבר לא מתחייב לניסיון האנושי הנועל לתת בו סימנים ולערוך אותו בתבניתם של ימים, שעות, דקות, מין זמן עירום פרוש אלמוני שפשוט מסור לפעימתו המתמידה וניבט באדישות משועממת אל הצגת היחיד המפרכת של האנושי, אימא. ובמובן הזה, איך פה מצליח לעשות גם את זה, כל הסיפור, וגם להעמיד סיפורי מתח מחויתים ואפקטיביים, זה באמת, בסדר, זה פה, אין ולא היה. כמותו.
אוקיי. אני רוצה לגרוע בעוד משהו שגם, כן, שוב, הזכרת מילה שעברה דרך דבריך, אבל היא מאוד נוכחת כאן, וזה הבית. הבית כדמות כמעט. כמקור של, כמקור לא אכזב של אימה.
אני צוחק, את יודעת למה?
אוקיי, כן, אני יודעת למה.
כן. כן. בעצם מקום שעומד גם, כן,
אז כאילו זה קשור ללא ביתי גם,
זהו, אני הייתי יכולה את התשובה תיאורטית, אבל
נדבר על הבית שלך, אם אתה רוצה לבית הישן,
זהו, הבית כאן זה סוג של גלגול של הבית של סבתא שלי, שבאמת סבי היה, סבי שלא הכרתי, היה כנראה מוסכניק אומן, ובחצר נשארו כל מיני גדמים ומסבכי ברזל, כל מיני אלמנטים שנראה פעם היו חלק מהמוסך, אבל אני זוכר שהיה בחלטי מין חצר עינויים מדיאבלית, מין אינקוויזיציה ענקית, ואף אחד לא הסביר גם, ולא הבנתי מה, למה שמשהו, אז התחושה הייתה, זה באמת מין, אגב, לאו קודם, זה נראה כמו שאריות חלודות הרות נקות, קם, תאונות באיזה ציפייה מזמזמת. כאילו מין דרפים, זכר ריטואלים נשכחים של תרבות קדומה, שלעולם לא אפענח את צפונותיה ולא אבוא בקלה, אבל היא שם. באמת, ואני הרגשתי שמתחת למעטה החלודה והצמחים שהפריעו שם מסביב, יש איזה זיכרון טעון, נעלב ומחכה. וזאת בעצם החצר שבבסיס ההשראה לסיפור הזה. אני מוכרח לומר שהעניינים ממש לא השתפרו מאז. אני מקווה ש... אבל איך לא שומע אותנו עכשיו. אספר סיפור. ביתי ביקשה שיקנה לה אוגרים, ברגע של חולשה נכנעתי. קניתי, או כל הפחות הבטיחו לי, שתי נקבות. אני מטופל בדור רביעי, אין שום סיכוי בעולם שקצב המסירה ידביק את קצב ההתרבות.
כמו שנקרא אצלנו, כי זה קרה, גם אצלנו נקרא מנהל אוגריה.
עכשיו, תביני, חלקם ברחו מהכלוב, והם מקננים בפינות שונות בבית, לפני כמה ימים, וזה באמת כאילו, אגב, איך קוראים לספר, כן, מחרסם,
כן, מחרסם את החקים.
לאחרונה ישבתי על הספה ושמעתי ציוצים מאחורי הספרייה, קיוויתי שאני מדמיין, עדיין אני מקווה שאני מדמיין, אבל לשם השיחה, נאמץ ולו לרגע את האפשרות, את חוקה שאני לא, כנראה שמאחורי הספרייה בפינה שאין לי שום דרך להגיע אליה, קמה קהילה שנייה. כלומר, הבית, רכוש, ציוצים, כרסומים, תפיפות רכות בחשיכה.
אבל אתה לא מדמיין איך הם יצאו החוצה ויהפכו כמו ערים שהם מתקפות חולדות, אז בעצם תל אביב תהפוך להיות מושבת אוגרים רצחניים שפיתחו סגולות מיוחדות כדי לשרוד שם בחוץ, כי זו חייל שלא יכולה.
אני חושב שכל... לפעמים אני חושב שכל מה שאני צריך לעשות כדי להפוך את הבעיה שלי לצרה של האנושות כולה, שזה מה שאנחנו כולנו הורים שחרים לעשות, זה לפתוח את הדלת, לצאת לי לדרכי, להניח לקהילה הזו באמת לפשוט את נעית. לא, באמת זה מצחיק נורא, כי באמת אני רציתי לקרוא לספר, איך קוראים לספרו הראשון? המרגן הכלב שבורות, איך הוא מסרח אותן לכל מקום, לך וצלת, העורכת אמרה, אתה לא יכול לקרוא.
אתה לא יכול, כי זה פורמט קטן, וכל הטקסט לא ייכנס.
אז תארי לעצמך שאם הייתי קורא לו ככה, אז מקסימום היה, קם לי בבית איזה המרגן של כלב שבורות, ואני מניח שהייתי מסתדר איתו, אבל בגלל המחרסם, עכשיו הבית...
עכשיו בראת שם כרסום מצחי.
כן, ובאמת, אז כן, בית הוא עניין, ובעוד רגע הזה, בית הוא באמת, אני חושב, המחוז הגותי הבסיסי ביותר, משום שאם לחשוב על השפה, השפה החילונית או השפה המחלנת, בצורה כזאת אחרת תמיד טקס טיהור. אנחנו מנסים לתאר את הבית מרוחות ולחגוג את ריבונותנו עליו. אנחנו כולנו חיים בטירותינו, מי שכבר הפכו לדירות שיקון מוקצעות ומדודות. אין עליות גג, אין בוידמים, אין מרתפים וכו' וכו'. כלומר, זה במובן הזה, הלשון שלנו כמו טקס טיהור כמהלך של גירוש עדים. אני חושב, יש לי זמן לספר סיפור של סטיבן קינג, אני מניח שלא.
סיפור קטן אפשר.
אז תכף אני אספר
אותו. ואז אני גם רוצה שתקרא משהו שבחרתי.
אוקיי, הסיפור קטן שבעיניי באמת מכוון לעצב, עצב מאוד של נרב הגותי בצורה התיאורה ביותר. סופר שכתב ספר, ספר אימה, נעשה לעיתונאי חוקר, חוקר זו המילה גדולה, הוא בעצם עובר בין מלונות או בתים שמועדים לרדיפה על פי הפולקלור המקומי, מבלה שם לילה, אומר את מילות הטקס, משנה את מילות ההשבעה, כמובן שלא קורה כלום, אז הוא כותב זה פיליטון מלעיג בעיתון למחרת, ומזה הוא מתפרנס. עכשיו, באמת בחוכמה הגדולה של סטיבן קינג, בעיקר בסיפורים הקצרים שלו, אתה בעצם מבין שהדבר הזה, זה התדר הסדרתי, העקר האוטומטי של הדיכאון. כלומר, אדם שאיבד את האמון בכוח של המילים, להשיב מן המתים, להקים רפאים, זה הדיכאון, בהתגלמותו המזוקקת ביותר. כמובן, באופן צפוי, קונציונלי, קלישאי ונהדר, שמה שקורה, שלילה אחד הוא מגיע למלון או לבית, אומר את המילים, פורש אדיש ומשלמם לשנתו, וכל שדה הגיהנום והבטה מתה, ושאני יודע מה, כן, צובעים עליו מעברים, ואז מרות עצבים, מרות עיניים, מרוסק, הוא מעונה, הוא זוחל את דרכו אל הבוקר, מתיישב כמובן למכונת הכתיבה אז, וכותב את השורות הראשונות בספרו השני. ללמדך שאם יש דבר נורא יותר מבית רדוף רוחות, זה בית שהרוחות שוב אינן פוקדות אותו. אני חושב שהמומנט הגותי האמיתי, ובמובן הזה המנחם, ואולי יותר מנחם, כלומר, במובן של הספרות הזאת, באופן שבו הגותיקה היא סוג של תשובה מבעיתה לאימה עמוקה ונוראה ממנה.
היא מוכנה להכיר בחרדה הקיומית שלנו.
והיא פעם אחר פעם, פעם אחר פעם מסיבה את טקס הטיהור, את גירוש השדים לסיאנס. מגירש השדים נעשה למדיום והרוחות באות. בעצם זו תשובה תשלילית לאימה שאותי מבעיתה יום יום ושעה שעה. בדיוק המהלך ההפוך, שהסיאנס יהפוך לגירוש שדים, שנאמרתם לי מהנכונות, והבית יישאר דמום ורק, אף אחד לא יבוא ולא ימתיק ולא כשמץ את השממה המקרישה של ריבונותי. פחד אלוהים, לא רוצה, לא רוצה להיות לבד, אפילו שנייה אחת, בואו רוחות, בואו שדים, בואו ואפרו בין עמותכם הגרוניות את בדידותי חשוכת המרפא. לילה לילה. ובמובן הזה, כן, כלומר, אני חושב שסיפור הזה של סטיבן קינג מזכיר לנו שכל חבילת הפחדים הזאת, במובן מסוים, באה להקים את הדיכאון, דיכאון של החילון במובן הזה מרבצו, להחזיר לשפה את הכוח להקים מתים מרבצם ולהעביר רוחות אל הבית. ובמובן הזה, קו לא ישר, אבל קלטוני ונחרץ, ממרי שלי לאבות ישרון. הבית מלא מוזיקנטים, כל אחד שר את שורו, כל אחד כינורו ושירו, לילה, השיר, קלייזר, יצרוד ורדוף. כולם באים, כולם באים. כאילו, מפחיד נורא, אבל אלוהים אדירים, איך אפשר לחיות בלי זה? כאילו, במובן הזה, סוג של נחמה שונה, אני חושב.
כן. חשבתי שכן, נצל פה את החדר ה... המרופד הנהדר שניתן לנו.
שום רוח, אני חושב לא תצליח להסתנן אליו.
יש משפט אחד, דיברנו מקודם על כך שזה, שקסול הוא, איך אמרת? אמרת שהוא מבטיח לנו גם דם וגם עונג מאוד מאוד גדול. אז צריך להגיד שבאמת מדובר גם הרבה מאוד, לא באימה, אלא גם הרבה מאוד בהתענגות. יש כאן התענגות גדולה מאוד.
לגמרי.
אני חושבת שבהבית שהיינו הולכים אליו, הסיפור שדיברנו עליו, יש בו משפט ארוך מאוד מאוד מאוד. לא, אבל אחד שאולי ירוקו לדעתי מספר עמודים. וחשבתי שאולי תקרא לנו קצת ממנו. תסכים לקרוא לנו קצת ממנו?
בטח.
אני סימנתי לי כאן, אבל זהו, בגלל שזה משפט אחד, אני לא... אני הייתי מתחילה בעמוד 74, איפשהו, במילה אקראית, וממשיכה לי במשך שתי דקות.
אז נגיד 74 עד, אני יודע מה,
76
למעלה, נגיד.
כן, כן, בדיוק, כן.
טוב, נגיד, נראה לי שיש פה איזה מקום שאפשר בדוחק להגיד שהוא ההתחלה. לעתים קרובות הייתי חולף על פני אותו בית, שביקרתי בו פעם אחת ויחידה. קולט בזווית העין את השער המחושל בפיתוחי ברזל, שהצבע הירוק לא הלם את הדרתם החמורה, ובאדם נשקפה החצר הזרועה הציצים, ולא מתעכב. ומימיני כבר הגדר החיה של בית השכן, ובין העלים שהאור מדהה על ירקות טרפיהם, אמרות מימיות, אני רואה אותו, לבדו בחצר הגדולה, עובר בין גדמי המכונות, מתרוצץ ונבלם, כורך את עצמו כשרשרת סביב אחד העמודים, ראשו מתחבט בין צידיו ועד שהוא מגיע בו את סנטרו וחושק את שפתיו מן החלודה. נושם ומחכה ואז מתיר וניתק, מעלה לפני עיניו את ידיו הכתומות וכבר ניתז אל העמוד הבא. חזהו שלוח ורגליו עוד מסרבות כמו נתגבסו בקשיות החול, ואני מחזיר את מבטי מן הגדר וממשיך ללכת. ואף על פי שעברתי פעם אחת בשער הברזל הצבוע ירוק, ופילפתי לי דרך בין העציצים ועקפתי את הבית ובאתי אל החצר הגדולה, ואולי אף נכנסתי אל הבית והחלפתי מילים עם דודתו קודם שיצאתי בעד הדלת האחורית אל החצר הגדולה, אינני זוכר דבר מכל אלה. רק זה. שנמצאנו שם שנינו, אריק ואני, מקץ חודשים שבהם הזמין אותי לעשות את הלילה בבית הדודה, שהוא נהג לבלות בו לפחות מחצית מימות השבוע, מטעם שגם אותו איני זוכר ואולי לא נודע לי מעולם. הבית היה בגבינו, והעשבים הדרוסים הלבינו על האדמה המתרבדת בגוני החמרה של הערב, שנידף מחלודת המכשירים הארוסים והתגחל בפקעות העשב וקבע בשלוליות תוססות של צל, שהוערקו בחטף אל האדמה, או הצטמגו בחול המתמעט ומגלה את קשיותה של האדמה כמו פסיפס עתיק. ובקצה הרחוק עץ בודד קולה בצמרתו את הלילה כמו קוצבת שהותנו במה שאריק קינה בבת צחוק מתחנחנת, האינקוויזיציה, וכעת ראינו כי לא הייתה אלא אותם צרידי מכשירים שהתבלטו פה ושם מאדמת החצר המוזנחת, עמודים ומוטות, חישורים וסבכות, שלדי מבנים וגדמי מתקנים שפרצו מן האדמה בפתאומיות אכולת שנים, מלופפים בחבלים נרכבים ומחולבים במסמרים מתפוררים, מרחישים בעשב את תאינותם הקפיצית וחורטים בו צללי מנופים נעלמים ומזדקרים אל השמיים כאצבעות מאשימות. אמרו שאלה שרידי המוסך של בעלה המת, ואולי היה זה בנה שנמחץ תחת כפו הניחתת של טרקטור, ואולי לא היה ממש בשמועות האלה, כשם שלא היה כל היגיון במשחקנו באותה חצר, באותו ערב יחיד, המתנדנד בתור זיכרונותיי, כשן מתמהמת ליפול.
תודה רבה. נגיד שוב, זה היה קטע קצר, מתוך משפט ארוך, מתוך הספר הנהדר מחרסם, סיפורי אימה, מאת עודד וולקשטיין. אני מודה לך מאוד שבאת.
תודה רבה, שרון.
ונתראה, נודה גם לכל מאזיננו, האזנתם לגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור. אנחנו מקווים לפגוש אתכם גם בפרקים נוספים שלנו שזמינים להאזנה. תודה מיוחדת לארד שוהם ונדב שיק. תודה רבה, נלקת רמזה אליך לאות הפתיחה טרס. אני שרון קנטור, להתראות.